ברכה. אנחנו ממשיכים, עוסקים בהלכות לשון הרע. ישבנו קצת רחוק מהסדר הרגיל, ולדלג לכלל ח' בחפץ חיים, סעיף ד'. אומר החפץ חיים, ודע שאיסור סיפור לשון הרע הוא אפילו על עם הארץ. גם הוא בכלל עם השם וצבאותיו שהוציאה ממצרים. בסדר, יש כנראה הייתה איזה הווה אמינא שעל עם הארץ יהיה מותר לדבר לשון הרע. אז יש כאן קל וחומר, אם על עם הארץ אסור לדבר לשון הרע, אז עושים קל וחומר כל שכן אם הוא תלמיד חכם. בוודאי המספר לשון הרע עליו עוונו גדול הרבה יותר. אמרו חז"ל, כל המספר אחר מיתתו של תלמיד חכם נופל בגיהנום וכולי. אז אפשר להבין שכל שכן כשהוא מספר בגנותו, כשהוא עוד בחייו. וכמה פעמים נכנס על ידי זה בכלל מבזה תלמיד חכם. ידוע גודל עונשו של המבזה תלמיד חכם, כפי שמסופר בגמרא במסכת סנהדרין. אבל מעשה שטן, היצר הרע, מסית לאדם שלא שייך כלל דין מבזה תלמיד חכם, רק בזמן הגמרא שהיו חכמים ביותר, לא על אלו שבזמננו. חפץ חיים דוחה את הטענה האווילית הזו ואומר, טעות גמור, שכל תלמיד חכם הוא לפי הדור. אפילו בזמננו, אם הוא רק ראוי להורות ויגיע בתורה, נקרא תלמיד חכם. המבזה אותו אפילו בדברים באלמה ואפילו שלא בפניו, עוון פלילי הוא. כל שכן אם התלמיד חכם הזה הוא מורה הוראה בעיר וכו' וכו', כדאי לראות את הדברים במקורם, כלל ח' סעיף ד'. ויש גם מצב שבו אדם שומע את ביזיונו של תלמיד חכם. חפץ חיים בפתיחה, זה כן קשור למה שלמדנו עד עכשיו, באסין מצוות עשה, כותב שצריך למחות. אם אתם זוכרים שלמדנו שאחד מהדברים שהוא יכול לעבור עליהם כשהוא שומע לשון הרע זה בעצם על ביזוי תלמיד חכם, והוא אבון חמור כשהוא שומע ביזיון תלמיד חכם ושותק, כמו שהגמרא בבא מציעא אומרת שרבי שמעון בן אלעזר נהנה ששמע כשביזו תלמיד חכם ולא מחה כראוי לו. אז אנחנו נמצאים ברוך השם בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למצבים מיוחדים. זה שפה בישיבה אנחנו בתקופה מאתגרת ומיוחדת זה פשיטה. אנחנו כבר יודעים ואפשר כבר לחוש את זה וגם בחברה, עם ישראל נמצא תקופה משמעותית, במציאות מאתגרת, שככל הנראה אחד הדברים שיסייעו בידינו לצלוח את התקופה הזו בשלום, זה היסוד שאנחנו משתדלים להקפיד עליו, ולא קל, קשה מאוד מאוד. מי שאין לו את הניסיונות האלה אשריו, לשמור על הלשון. וביממה האחרונה אני בעצם עושה מה שנקרא הכנה לקראת הבאות. אנחנו מלומדי ניסיונות מבעבר. כשמגיעים לזמני הכרעה, גדולי ישראל מביעים את עמדתם ואת דעתם, אנחנו הקטנים עלולים להישאב בלי לשים לב לשיח שהוא כל כולו שיח אסור, שיח שמלובה, מגובה ומתרחש ככה מעל גלי האתר, בחדשות שהן נקראות חדשות התקשורת, ושם כל אדם שוודאי אפילו אין בו מספיק ריח של תורה יכול להתבטא ולדבר דברים קשים וחריפים על גדולי ישראל. ומי שלא שמע אשריו, ששמע ונשרפו לאוזניו. אז זה אנחנו בעצם באים ומוחים על ביזיונם של תלמידי חכמים, ואנחנו בעצם מדברים על זה על מנת לטהר את הלבבות שלנו כל הזמן, אבל בפרט בזמנים כאלה שבהם אנחנו מזהים שיכולה להיות רגישות. ללמוד, לשאול, כמו שזה נעשה גם היום, על ידי החברים, אפשר, וזה רצוי, וזה ראוי. אנחנו רוצים להבין דעת תורה. הכל תלוי בגישה. ושאל אחד החברים, שזה מאוד מאוד מקשה, שכששומעים תלמידי חכמים ולפעמים שמתבטאים ביניהם בחריפות, איך מתחזקים באמונת חכמים בתקופה כזאת. אז יש סיפור בספר כתר שם טוב, שהבעל שם טוב היה לו מתנגד חריף, רבי נחמן, שבכל הזדמנות, לא רבי נחמן מברסלב, מאור דנקו, בכל הזדמנות הוא היה מביע ביקורת כנגדו. ובאחד הימים שומע רבי נחמן את התלמידים שלו מדברים ביניהם שרה על הבעל שם טוב. אז הוא נזף בהם, איך הם מעיזים לדבר ככה על אדם קדוש? אז התלמידים השיבו שהרי הרב בעצמו מדבר ככה נגדו. אז הוא אמר להם בחומרה רבה, לא כל מה שמותר לי לומר מותר לכם. הביא להם משל לשני אומנים שעבדו במשך 20 שנה להכין את הכתר של המלך. בסוף כשהגיע הזמן לקבוע את היהלום בראש הכתר, התחילו להתווכח. זה אומר צריך לשים אותו כאן, זה אומר צריך לשים כאן, זה אומר... והרוחות התלהטו עד שאחד מהם, אחד האומנים, התריס כלפי חברו וכינה אותו טיפש. עבר שם עובר אורח שבעצם הזדמן למקום, והוא שמע את ההתלהטות ואת הוויכוח ואת הכינוי הזה, אז הוא הצטרף לוויכוח. טיפש אתה בעצמך. אז אמר לו האומן הראשון, אתה יודע שאנחנו חברים ואנחנו עובדים יחד כבר 20 שנה על הכתר של המלך, הפרט האחרון הזה, היהלום, זה בנפשנו. בנפשנו הדבר. זה יקבע איך בסופו של דבר ייראה הכתר החשוב הזה. יש לנו מטרה אחת משותפת. לכן אנחנו מתבטאים בדבר הזה בחריפות כל כך גדולה. אבל אתה בכלל התאמצת? אתה בכלל יודע במה אנחנו עסוקים? אתה יגעת בשביל להכין את הכתר הזה עבור המלך? ראית בכלל בחיים שלך מלך? אתה הוא הטיפש. ולפי הרעיון הזה, מוזכר בספר שנקרא רבנו על הרב צבי יהודה, סיפורים שהרב צבי יהודה התייחס ככה בכבוד לכל תלמיד חכם, גם אם הוא היה חולה ככה על דעתו, וככה הוא התאמץ ומסר את הנפש לחנך את התלמידים שלו. וכשהוא שמע תלמיד שחוזר על ביטוי שהרב צבי יהודה בעצמו התבטא כלפי תלמיד חכם אחר, אז הוא גער בו מעין מה שראינו עכשיו. מה שמותר לי אינו מותר לך. ולפעמים כשהרב צבי יהודה היה סבור שתלמיד חכם טועה, הוא התבטא כנגדו בחריפות, אבל באופן ענייני, מתוך כבוד. וככה מצאנו שבכל הדורות גדולי ישראל ידעו לחלוק כבוד זה לזה, להעריך ואפילו להעריץ אחד את השני, אף על פי שהיו נלחמים במלחמתה של תורה והיו מתבטאים בביטויים חריפים. אבל כל זה לא שייך במאומה אלינו, שאנחנו בעצם כאותו אחד שעובר אורח ובכלל לא רואה מלך, לא יודע להבין במה עסוקים אותם אומנים, מה זה מלך ומה זה כתר של מלך. בהקשר הזה, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים מאוד מאוד להיזהר בתקופה הזו. לא אמרנו לא לשאול, לא אמרנו לא להבין, לא אמרנו לא לברר, כל תלוי בגישה. יש לנו יחס של הערצה לכל תלמידי החכמים, לכל גדולי ישראל באשר הם, ואנחנו ממקום של התבטלות מנסים להבין מה הרב אמר ואיך זה ייתכן. אנחנו חושבים שצריך לחדד את זה שוב ושוב, כי מצערנו בתקשורת הכללית או בכלל בשיח הכללי הגישה היא לא כזאת, היא לא גישה של הערצת הקודש, של התבטלות כלפי תלמידי רחמים, אלא כל אחד מושך לכיוון שלו כפי שנראה לו נכון מבחינה פוליטית. ואם הרב הזה ועמדותיו לא היו משרתים את עמדתו הפוליטית, אז ברור שהיו, אין פה הערכה של תלמידי חכמים. וממילא, כמו שאנחנו משתדלים מדי יום ללמוד על שמירת הלשון בינינו, בתוכנו ובתוך הציבור שלנו ובתוך עם ישראל כולו, אין ספק שזה, כמו שלמדנו היום בבוקר, מי שהיה כאן אחרי התפילה, היסוד לאהבת ישראל והיסוד לאחדות ישראל והיסוד שדרכו ובעזרתו ינצל מכל הדברים הקשים שעוברים על עם ישראל.